But one of the very mitzvah, ikar mitzvah shel Haggadah, as Katuv b'Mekor Rishon, Perek Gimel, Pasuk Vav, Bishmot, Shivat Yamim tochal matzot, uvon shvi chag l'Hashem. Matzot yechel et shivat yamim, v'lo yireh lecha chametz, lecha sa'or b'chol gvulecha. V'igadat elavincha b'yom ahu lemor, b'avur zeh, asa Hashem li, b'tzeti mitzrayim. As etzim ha-mitzvah shel ha-layla, v'afilo ha-shem shel ha-gadah, shenachnu, משתמשים, קוראים לזה הגדה ומצווה והגדת לבינך, הכל מבוסס פה על הפסוק הזה והגדת. רשי מפרש בצורה, מצד אחד מוזרה, מצד שני צודק לגמרי. אז אני צריך, קודם אני אסביר למה זה מוזר, אז אני אנסה להגיד למה בכל זאת זה צודק. לא שרשי זקוק ל... הגיבוי שלי, אבל בכל זאת, בואו נסתכל במקור שתיים, בעבור זה, בעבור שאקיים מצוותיו, כגון פסח מצה ומורר הללו. אז, קודם כשמסתכלים על הרשי פה, לא כל כך מבינים, לאן, איך הוא הגיע דווקא להנקודה הזו. זאת אומרת, בגלל זה אני הבאתי את השני פסוקים לפני זה, שבעים תוכל מצות, מצות יאכל וכו', פשוט להבין איך רשי יגיע לזה. אבל אנחנו בכל זאת מזהים את הדברים של רבי גמליאל פה. נכון? כל מי שלא אומר שלושת דברים האלה בפסח לא יצא חובתו, פסח מצה מורר. אז פה רשי אומר שבאמת בעבור זה, בעבור שקיים מצוותיו, כגון פסח מצה מורר. מה רשי היה צריך להגיד פה? אני אקרא קטע בהרמב״ם לראות מה רשי היה צריך להגיד. מצוות עשה רמב״ם בפרק זין הלכות חומת ומצא, אין לכם את המקור, אז תקשיבו. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ובלפאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זוכר את היום הזה שיצבתי במצרים. אני מדלג קצת. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שיראו ושהיו, הרי זה משובח. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו שנאמר, והגדת לבנך. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים, ולילה זה פדה אותנו, הקדוש ברוך הוא יתן לחירות. מה שאני מנסה להגיד, שפה ברמב״ם, הדברים מאוד מאוד פשוטים, שהמצווה של הלילה היא מצווה של סיפור יציאת מצרים. ופה היה לרשי הזדמנות להגיד, והגדת לבנך, צריכים לספר בניסים ונפלאות שראו לבותינו, צריכים ממש לספר הסיפור. ובכל זאת, רשי, בוא נגיד ככה, למרות שאני חושב הוא צודק, רשי פספס, ומה הוא אמר במקום זה? רשי אומר, בעבור שקיים מצוותיו, ופה אני מדייק על מצוותיו, כגון פסח, מצה ומורר. אז עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים בהגדה, ויש הרבה הרבה חומר בהגדה, ומאוד מאוד קל, איך אומרים, מה זה, להפסיד את היער, או רק לראות את העצים, ככה, שאנחנו בכלל לא מבינים לאן אנחנו הולכים. יש סיפור כזה, יש עניין כזה, ולראות את הכל קצת קשה, ולזה רבן גמליאל באמת קם ואומר, בסדר, אמרת הרבה דברים, זה מאוד יפה, יש הרבה דברים להגיד פה, ומה עיקר, מה התמצית של הגדה, כל מי שלא אמר שלושת מלא פסח, לא יוצא ידי חובתו, ואיזה דברים פסח מעצום עורר. זאת אומרת, יש הרבה סיפורים יפים, הרבה דרשות, הרבה דברי תורה, ואגב, מה שאני אומר עכשיו, המשנה ברורה אומרת, זה לא חלום העיסה. מה שהכי חשוב בלילה הזה, אם אני מנסה לשקול מתי ללכת קצת יותר מהר, ומתי, אני לא רוצה אפילו להגיד עכשיו לדלג, אבל מתי יוצא מהר ויתי איתי, אז העיקר של הלילה זה לא להגיד כל מיני דרשות על כל הדברים בהתחלה, אלא להגיע לרבי גמליאל, ואז להגיע למצווה של אכילת מצה, ומרור בזמן הזה אין לנו קורבן פסח. זאת אומרת, עיקר המצווה זה באמת האכילה, והאכילה צריך להיות תוך כדי גם כן איזשהו הסבר. אגב, אם מסתכלים במקור 24, פשוט הוא מצטט דברים, כמה דברים, כמה שאמרו את זה, ברמב"ן וברטווה ובמרשה, מבואר בהדיו דמשה, אמר רבי גמליאל, דלא יצא ידי חובתו, היינו חובת פסח וחובת מצה וחובת מרור. איך אתם הבנתם את זה? כן, זה כן חובת סיפור. כל מי שלא אמר שלושים אלו בפסח, אז לפי הרמב"ן, אפילו המצווה של אכילה כולל איזשהו הסבר. דוגמה שאני אוהב על העניין הזה, בואו נגיד שיש איזשהו חייל מסכן שיש לו מילואים בליל הסדר, ובואו נגיד החייל הזה הוא לא דתי. אז יש אלה שיושבים ויש להם סדר, והוא אומר, בסדר, אני אעשה שמירה, אז הוא יושב שם בשמירה, מקבל מנת קרב, והמסכן פותח מנת קרב, מה יש שם? יש מצה, ויש חרוסת, ויש מרור, ויש מצנבים, אז הוא יושב שם לבד, בסדר, הוא רעב, אז הוא אוכל את המצה. אז פה השאלה, אם הוא קיים המצווה של אכילת מצה, או בואו נגדיר את זה בצורה אחרת, מצוות צריכות כוונה, מצוות לא צריכות כוונה, היה לו כוונה, לא היה לו כוונה. מה שרבי גמליאל אומר פה, שחלק מהמצווה של אכילה, זה גם חלק של הסיפור. זאת אומרת, מה שרבי גמליאל אומר לנו, כאילו יש לנו שני דברים, יש את המצוות המעשיות, ויש את הסיפור, או הדיבור, הוא רוצה להגיד שבאמת הם באים ביחד. מישהו אכל את הקורבן, או אכל את המצה, ולא סיפר על הדברים, הוא לא יצא ידי חובתו של אכילה. אכילה חסר. אכילה זה לא שלם. זה לא הכוונה של הרמב"ן וכולי, זה לא רק רמב"ן, כמו שראיתם פה. זה לא הכוונה שלא בכלל לא קיימת את המצווה, אבל לא קיימת את המצווה בשלמות. אז עוד פעם אני מעלה את הנקודה הזה. כנראה שרבן גמליאל, זה מה שהוביל את רש"י לפרש את הפסוק פה, ויגדת לבנך, לגבי דווקא פסח מצה מרור. אחרת, למה הוא הצביע על דברים האלה? אז כנראה שרש"י יודע משהו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו כללית, ואז נראה הדברים, בגלל שאחרת אנחנו כולנו נלך לאיבוד. אז בואו אני אגיד את הכלל, ואז נבין את הנקודה. אנחנו יודעים שכתוב בהגדה, וגם בהלכה, גם במשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. הפשטות של הדברים, שזה לא משנה מה המצב שלי, מצב כלכלית, מצב בכלל, שאני צריך לראות את עצמי כאילו אני עבד. אבל אין לי ספק שהמשימה הזו היה משימה אחרת, תלוי איפה אנחנו היו חיים ואיך אנחנו חיים. ועכשיו אני לא רוצה להיכנס יותר מדי להיסטוריה, אבל אני רוצה להגיד חילוק חד שהשפיע על ההלכה. החילוק הוא פסח בזמן שבית המקדש הייתה קיים, ופסח אחרי החורבן. אז על זה אין לי ספק שחל שינוי. אני לא אומר ששינוי היה מיידי, אבל בכל זאת היה שינוי. יותר מזה, שבליל הסדר, אצלנו בבית, זה קצת צפוף, ויש דברים שצריכים לעשות, והלילה עמוס, נכון? ויש קצת לחץ להגיע להכל, אפילו אכילת האפיקומן לפני חצות, וזה לא משנה, שעון קיץ, שעון חורף, זה אותו זמן שיש לך עד חצות. וזה קשה, וזה קשה להגיע לכל. אני עכשיו לא אכנס לצד ההלכתי, אם חייבים או לא חייבים, לסיים אפיקומן לפני חצות, בואו נגיד שזה, לכתחילה זה יותר טוב, אין שום ספק. אז עכשיו, פשוט תנסו לחשוב שאנחנו לא יושבים בבית, אנחנו יושבים בסלון או בחדר אוכל, אלא אנחנו יושבים באיזשהו מקום בירושלים, ואנחנו חבורה גדולה שאוכלים את הקורבן פסח ביחד. יש לנו קורבן פסח ויש לנו קורבן חגיגה, ובכלל יש חגיגה שם. וכל החוויה של הסדר היא חוויה אחרת לגמרי. והאם באמת כל ילדים הגיעו מהבית ספר עם המחברת שלהם, עם דברי תורה שהם מוכרחים להגיד, או פשוט לא היה זמן, בגלל שאם אנחנו לחוצים בזמן, אז עכשיו תנסה להבין מה היה המצב, כי שממש היה קורבן חגיגה וקורבן פסח. אז פה יש לנו עוד נתון שזה לא כל כך פשוט. יותר מזה, העניין הכללית, ואנחנו נראה עוד מעט שמה שאני אומר עכשיו, מילה במילה הנציב אומר את זה, שהיה הדגשה מסוימת בזמן שהיה בית המקדש קיים, והיה הדגשה אחרת אחרי החורבן. תסתכל במקור שלוש, שזה ההגדה שלנו. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציר מצרים, וכל המרבה לספר ביציר מצרים, הרי זה משובח. כולנו מכירים את המשפט הזה, אין לי ספק. אחרי זה יש מעשה שבא לא רק למחיש, זה ראייה. מעשה ברבי אלעזר רבי ישוע, ברבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידים ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אז פה אנחנו רואים כל המרבה הרי זה מסובך, אפילו צדיקים, אפילו חכמים, אפילו נבונים. יש אלה שרוצים להגיד, מי בין החבורה, מי היה זקן, מי היה חכם, מי היה נבון, אז יש פירושים כזה. יכול להיות שאתם יודעים את זה, יכול להיות שלא יודעים את זה. מקור שלוש שקראנו עכשיו, החלק השני, המעשה בבני ברק, אנחנו לא יודעים מאיפה הסיפור הזה. זאת אומרת שזה לא נמצא במשנה, זה לא נמצא בגמרא, זה לא נמצא בברייתא, זה לא נמצא במדרש. זה נמצא בהגדה של פסח. לא שאני אומר שההגדה בפסח זה לא נחשב כמקור מוסמך, ואחרי זה מישהו כבר ישאל אותי, נו, מאיפה הגיעו ההגדה שלנו, אבל אני יכול לעשות הגדה, להכין הגדה, ויש כאלה בשוק, שכל משפט שם אפשר לראות, לעשות הערה, מאיפה המשפט הזה? איפה יש לנו פסוק, ואיפה יש לנו מדרש, איפה יש לנו משנה, ואיפה יש לנו, פשוט אפשר לציין את המקורות. פה, במקרה, אנחנו לא יודעים המקור. אבל מצד שני, יש מקור די דומה, שאנחנו כן מכירים, או לפחות עכשיו אתם תכירו את זה. תסתכל במספר 5. זה בתוספתא, בסוף מסכת פסחים, ממש בסוף. אין מפטיר נח פסח אפיקומן, כגון אגוזים, תמרים וכליות. אגב, עוד פעם, מה זה אפיקומן? אפיקומן זה מנה אחרונה. אסור לאכול מנה אחרונה אחרי הקורבן פסח. כל התפיסה שמה זה אפיקומן, זה השתנה לגמרי אחרי חורבן בית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, עיקר הארוחה הייתה החגיגה. החגיגה, לא הקורבן פסח. קורבן פסח היה הכזית האחרון שאוכלים בסוף הסעודה על הסובה. אחרי שבן אדם כבר לא רעב, זה כמו בן אדם חשוב, כמו מלך אפילו, שאוכל על כל דברים יפים, והוא מקבל כזית או משהו מאוד טעים, אחרי שהוא כבר לא רעב בכלל. והלכה היא, אין מפתירין אחר הפסח, אפיקומן, אסור לאכול אחרי הקורבן פסח, שום כינוח. אז מה קרה פה? אין לנו קורבן פסח היום, אז בכל זאת אנחנו אוכלים מצה זכר לקורבן פסח. אז המצה שאנחנו אומרים זכר לקורבן פסח, אנחנו לא רוצים למישהו יגיד, אה, זה קורבן פסח שלנו, אז מה קרה פה? אז קראנו לה כזית של המצה בסוף הסעודה, אפיקומן, שזה מצחיק. בגלל שמי שמסתכל במשנה, מה הוא יראה? שאסור לאכול אפיקומן. אפיקומן זה אסור לאכול. אז פה זה מה שאנחנו קוראים לה כזית הזה בסוף. עוד פעם, אין מפתין אחר פסח אפי קומן, אחרי קורבן פסח אסור לאכול, מה אסור לאכול? כגון אגוזים, תמרים וכליות. אסור לכליות. אסור לאכול כל מיני דברים. אז ממשיך התוספת, אומר, חייב אדם לעסוק ב... מה המילה הבאה? בהלכות הפסח, כל הלילה. זה מאוד מעניין, בגלל שאצלנו בהגדה מה כתוב? לעסוק בסיפור יציאת מצרים. מה כתוב בתוספת? הלכות הפסח כל לילה. אפילו בינו לבין בנו, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין תלמידיו. הלכה הבאה. מעשה ברבי גמליאל וזקן משווים מסוים בבית ביתוס בן זונם בלוד והיו עוסקים בהלכות הפסח כל הלילה. אז פה אנחנו פוגשים אגב אחרי החורבן, זה מיד אחרי החורבן, אנחנו פוגשים סדר שהיה להם, אבל מה הם עשו? הם עסקו בהלכות הפסח. ואגב, רוב רובם של המקורות של התקופה של התנאים, כולם כותבים ככה, הלכות הפסח. כל ההדגשה על הלכות הפסח. אגב, אני יכול לשאול למה על הלכות הפסח. אז כל מי שאני לא יודע אם למדתם את זה, או אפילו הסתכלתם בזה, יש ברמב"ם הלכות קורבן פסח. פה יש בכללם 16 מצוות, 4 מצוות תעשה, ו-12 מצוות לא תעשה. אם אתם לא... מה? לגבי קורבן פסח. חלק מהם בפסח שני, אז יש אותו הלכה פסח ראשון בפסח שני, אבל פה יש הרבה הלכות. ואגב, אם אני לא טועה, יש יותר הלכות בקורבן פסח. בואו נעשה השוואה מיד. כמה אמרנו פה? כן. פה בהלכות חמץ ומצה, יש בכלל 8 מצוות, 3 מצוות תעשה ו-5 מצוות לא תעשה. אז זאת אומרת, רק תעשה חישוב. כל הלחץ הזה של פסח, כל זה בלי קורבן פסח. אני לא אומר, זה עניין להגיד את זה בצורה כמותית, זה באמת לא כל כך נכון, אבל אני רק אומר את זה באמת. אבל לא, אני אומר את זה ברצינות, רק להבין שיש פן של הלילה הזה שאנחנו פשוט מתעלמים ממנה. זה לא עניין שלנו בכלל, ולהפך, זה יכול להיות... יכול להיות קצת לחץ מעצם הקורבן. בואו רק לעשות השוואה. תחשוב קצת על ל"ג בעומר בערב. יש מהדורה. נו, זה ייתכן שילד ילך למהדורה אחת, למהדורה של החברים, בגלל שזה יותר מעניין שם? בסדר, קורבן פסח חזור לך מחבורה אחת לחבורה שני. הילד נעלם, בסדר, אז יש לך בלגן שלהם. קצת מאוחר בלילה, מישהו... קרה לכם פעם שמישהו יושן באמצע הסדר, מישהו יושן, בוא נגיד שכל חבורה יש לך בלגן. יש כל מיני הלכות פה שאנחנו לא מתעסקים בכם בכלל לגבי קורבן פסח, ואם מתחילים לחשוב על זה, מבינים, זה היה צריך להיות החלק המרכזי בלילה. זאת אומרת, אילו זה, אולי זה נשמע קצת מוזר מה שאמרתי לפני כן, שהליל הסדר, זה הפך למשהו אחר בזמן של הגלות, זה מוכרח להיות ככה. היה משהו אחר לגמרי בתקופה של הבית המקדש שהייתה קיים. אז עם זה אנחנו עכשיו יכולים להבין. בואו נסתכל בגמרא במקור 4 שדילגתי. תנו בנן חכם בנו שואל, ואם אינו חכם, אשתו שואלת, ואם לאו, הוא שואל לעצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח. זה הטקסט בגמרא שלנו. שואלים זה לזה, מה נשתנה לילה? זה מכל לילות. אגב, גם כל המה נשתנה. המה נשתנה זה מצביע על סיפור יציאת מצרים, או זה מצביע על ההלכות? על ההלכות. למה? אגב, ויש דמיון. בין המן השתנה לרבי גמליאל, לגבי הדברים המרכזיים של הלילה, וגם על זה יש טקסטים אחרים של המן השתנה, בין ההגדה שלנו ובין המשנה. למה? בגלל שזה בא במקור תנאי. ועוד פעם אני אומר את זה. בתקופה של התנאים, העיסוק היה בהלכות הפסח. ועוד פעם אני אומר, אני חוזר לרשי, כשרשי הבין והגעת לבינך, ורשי אומר, בעבור שקיים את צפותיו, כגון פסח מצה מאור, רשי הבין היטב כל מילה שאני אומר עכשיו. אמרתי שרש"י נראה קצת מוזר, למה הוא אומר את זה, ולמה הוא אומר באמת לספר את הסיפורים היפים, ולמה רש"י לא אומר באמת מה שאנחנו יודעים מה העיקר, לשיר דיינו, אז למה רש"י לא אומר את זה, והוא מתייחס למשהו צדדי לגמרי, משפט אחד של רבי גמליאל. זה בגלל שזה באמת העניין המרכזי של של הסדר, ועוד מעניין עכשיו. נכון, זה לא שהתעלמו, הם סיפרו את הסיפור דרך קיום של המצוות. זה כולם סימנים, אבל בכל זאת, זה מה שרבי גמליאל אומר, מצה זה על שומה, הפסח זה על שומה, מורה זה על שומה. מקיימים את המצווה שזה עיקר, וצריכים גם כן להסביר את זה. אבל לאו דווקא להגיד את כל ההגדה שאנחנו באמת אנחנו אומרים. אבל מה שמעניין, כשאנחנו מסתכלים במקור 3, שזה הגדה שלנו, שזה באמת משני חלקים, אז אנחנו רואים במקורות של התנאים, זה באמת שילוב של 4 ו-5, או 4 ו-5 זה סיפור אחר, אבל הלכות הפסח. 4 זה אותו סיפור כמו התחלה של מקור 3, אבל פשוט עם שינוי אחד. אבל איזה חלק פה זה עניין המקורי? זה שכתוב בהלכות. אז באמת, במקור 7, במקור 8, אתם רואים אותו דבר, זה הדגשתי שם את העניין של הלכות הפסח, בגלל, כמו שאמרתי, זה היה לגבי הבן חכם, במקור 9, מחילתא, שזה המקור לארבע בנים, פה כתוב, חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים, מה שציווה שמלכנו אותנו, אגב, בכל מקור, מקדום זה כתוב אותנו פה ולא אתכם, וכולם כתוב ככה, וכנראה שזה לא היה ציטוט, ומישהו חשב שזה ציטוט, אז כתוב את הפסוק, וגם כן שינו את המילה, אבל זה גם כן הורס את הדבר, באמת כולם שואלים מה ההבדל בין החכם לבין הרשע, כבר שהוא גם כן אומר אתכם, אז פה בציטוט של, שוב לדעתי זה לא ציטוט, פרפרזה, הוא אומר אותנו, אף אתה פתח לו בהלכות הפסח, אין מפתיע על הפסח אף יקומן. אגב, כמו שהילדים אומרים, מה הקשר? מה הוא שואל? מה העדות וחוקים המשפטיים? ומה התשובה פה? זה ילד, ואגב, הפסוק הזה אין שום קשר גם כן עם ליל הסדר. הפסוק הזה בספר דברים אין שום קשר בכלל עם פסח. התשובה בתורה, כן יש קשר. מה התשובה בתורה לשאלה מה העדות והחוקים? התשובה היא, עבדים היו לפרעה למצרים. אז פה מה אנחנו, מה קרה פה? התשובה זה, חתכו ושמו את זה במקום אחר בהגדה, ומה התשובה שאומרים לבן החכם הזה, ששואל מה העדות והחוקים המשפטיים, מה אומרים לו? אתה פתח לו, אגב זה לא בהגדה שלנו, נכון? אני טועה לו, המילה פתח לו. נכון. נכון, הפתח לו לא, ויש כל מיני דרשות, למה פתח לו, פה אתה פתח, אצל אין את הנשאול, נכון, פה אתה פתח לו, מה פתח לו? בהלכות הפסח, אין מפתיר הפסח, וכמובן, אגב, וילנה גאון אמר שיש עוד מילה שצריך לשים פה, עד אין מפתיר הפסח, וכמובן. מה זה פתח לו? אתה מתחיל ללמד אותו הלכות הפסח. מה עושים עם ילד חכם? לומדים אותו, מלמדים אותו כל הלכות הפסח. מהפתח, מההתחלה, עד הסוף. אין מפתיע נח הפסח אפי קומן, זה כמעט המשנה האחרונה במסכת פסחים. אז מה אתה מלמד החכם? מהמשנה הראשונה עד המשנה האחרונה, הלכות הפסח. זה באמת ההדגשה פה. אתה פתח לו בהלכות הפסח, אין מפתיע נח הפסח אפי קומן. במחילתא דרשב"י והגעת לבנך אף על פי נכון, אף על פי שלושך אין לי אלא בזמן שיש לי בן, בינינו לעצמו ובינינו לבין אחרים מניין תמה לא מבגעת לבנך. בעבור זה מעניין, מה זה הבעבור זה? נו, אנחנו זוכרים מה שרש"י אמר, אז מה מחילתא אומר? בעבור זה עשה שם לי, כל זמן שגופו של פסח קיים, עשה שם לי. זאת אומרת, זה בעבור זה, זה כאילו אתה מצביע. מה אתה מצביע בעבור זה? אתה מצביע על גופו של פסח, על קורבן פסח. נו, עוד פעם, אנחנו לא חושבים עד כדי כך, או עד כמה, שזה חסר לנו היום, כשאנחנו מדברים על ליל הסדר. מה זה בעבור זה? זה אילי ונבהו. מה כתוב במדרש? שהצביעו. מה זה בעבור זה? הצביעו. על מה הצביעו? אגב, לדעתי, זה מה שמפריע רשי. זה מה שרשי מנסה לזה, בעבור זה, נו, והגדת לבינך, זה לא מפרש בעבור זה. ותסתכלו עוד פעם ברשי בהתחלה, לבין. בעבור זה, בעבור שקיים מצוותיו, כגון פסח מצה מורר. מה שמפריע לרשי זה הזה. מה הזה? הזה אתה מצביע על משהו, אתה לא מצביע. אז משהו חסר פה. אז עכשיו כשאנחנו רואים המחילתא דרשב"י, שמצביעים על גופו של פסח, על הקורבן פסח שעומד שם, אז בוודאי אנחנו אומרים שהיה במצב אחר. לגמרי. והגדת לבנך בפסקתה במקור 11, זה גם עוד מדרש, יוחמר שקודש יתחיל לאב להגיד לבנו הלכות הפסח. עוד פעם. תמשיך, תמלון ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תמלון בעבור זה, בשעה שמצה מורים אנוכים לפניך, וצריך ליטול בידו מצה, ולא מצה זו שאנחנו הולכים על שומה, וכך מורית לנו בידו, ומורר זה שאנו אוכלים על שומה, על מה שמרו, אבל בבשר אסור לגע, ולא מצה פסח זה, שאיננו אוכלים פסח בחוץ לארץ, ואסור לאדם לומר, כבש זה יהיה לפסח, אלא יומה כבש זה יהיה לנו לאכילה וכו'. אגב, עכשיו חושבים על הסדר שלנו. אנחנו מגביהים את המצה בעבור מצה זו. מה זה המצה זו? מצה זו זה חלק מבעבור זה. ככה הפירוש. זה מה שהפסיקתא מנסה להגיד לנו, ואני חושב שזה באמת מה שרשי הבין פה. כי ב-13 זה הרמב״ם שאמרתי, לפניכם. טוב, בואו נמשיך. כן, במקור 14, פשוט הבאתי את הטקסט של המשנה. בסוף, הילד, בוא נסתכל, מוזגו לו כל שני. פה באמת התחיל ההגדה, המצווה של והגדת לבנך, וקם הבן שאו על אביו, ואין דעת בבן, אביו מלמדו. מה אביו מלמדו? הוא מלמד אותו, מה נשתנה לילה זה מכל לילות? שבכל לילות אנו אוכלים חמץ ומצה, לילה זה כולו מצה. אז מה אנחנו מוצאים במה נשתנה? דבר ראשון, מצה. ממשיך, שבכל לילות אנו אוכלים שער יקות, לילה זה מרור. מה הדבר השני שאנחנו מוצאים? מורד. שבכל עת אנו אוכלים בשר צלי שלא כמורשה, לילה זה כולו צלי. מה זה? פסח. שבכל עת אנו מתפילים פעם אחת, אלא זה שתי פעמים. ההתפלה זה לא נמצא ברוב גרסאות של המשנה. ויש אלה שאני יודע שכולנו יודעים, יש ארבע שאלות, יש ארבע כוסות. כנראה שהיה שלוש שאלות. ואחרי שהשאלה של קורבן פסח נפל, אז שמו את זה במקום. השאלה על מסובים על זה, זה לא נמצא בכלל במשנה שלנו פה. גם יש הבדל, זה אחד המקרים שיש הבדל בין המשנה בבבלי ומשנה בירושלמי. בגלל שהיו כמה גרסאות לאותו משנה. למה? בגלל שהבעיה פה, שבאמת היה חסר את עניין של פסח. אבל מה... בהחלט, בואו אני אתעלם שנייה מאות תפילה או מביסובים, אבל מה נשתנה, הבסיס של מה נשתנה, זה שלוש דברים אלה, זה פסח, מצה ומרור. אנחנו רואים את זה בצורה מפורשת. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אגב, זה לוקח לנו קצת זמן, ודורש מעמיד אביו עד שיגמר כל הפרשה כולה, זה לוקח עוד קצת זמן, ואז מה המשנה הבאה? רבי גמליאל היה אומר כל שלום, השלוש הדברים האלו בפסח, ויצאי חבותו. זאת אומרת, דרשת את כל הפרשה, ואתה אמר, התחלת בגנות מסיים בשבח, אבל בכל זאת, מה העיקר? העיקר זה מה שאם אין דעת בבן אביו מלמדו, מה זה? ואלו הם פסח, מצה ומרור. ואם תסתכל ברמב״ם במקור 15. עכשיו אתם תבינו את ההתחלה של הרמב״ם. הרמב״ם אין לו רק הלכות, הוא גם כן לפעמים תן לנו גם כן נוסח של תפילה. פה הרמב״ם מביא את הנוסח של ההגדה. אבל איך הרמב״ם מתחיל את הנוסח? זה מאוד מעניין. נוסח ההגדה שנהגו בישראל בזמן הגלות. זאת אומרת, הרמב״ם יודע היטב שזה לא הנוסח שאמרו בזמן שבית המקדש היה קיים. השאלה, מה באמת היה השינויים? מתחיל הכוס שני ועומר בבהילו יצאנו מצרים, במהירות יצאנו מצרים, הולך מעניה דאכלו עוונו דנפקא מערה דמצרים, כל דכוון יתה וייך וגיטר יפה לבסך, שאתה הכה לשנה הבא בארד ישראל, שאתה הדה הכה עבדי לשאתה דעתיה בני חורי. אז אפשר להגיד שכל מה שהרמב"ם מתייחס לנוסח הגדה זה רק לגבי הלך מעניה, אבל אני הייתי אומר עכשיו, לא, זה רק ההתחלה של ההבדלים. והולך מעניה זה משפט, אתם כולנו מבינים את זה, נכון? הולך מעניה זה משפט שאי אפשר להגיד בזמן שבית המקדש היה קיים. אי אפשר להגיד לכל מי שרוצה לאכול, בוא לאכול. היה אסור לאכול קורבן פסח, קורבן פסח זה נשחת על מינוי, צריך להיות ביחד, חבורה. אז האפשרות, בואו נגיד עכשיו, נחזור להשטטל, אומרים קידוש, סליחה, נשלו לשטטל, התפללנו ערבית, ואחרי זה ראינו איזשהו בן אדם, לא מכירים, נו, יש לך מקום לסדר, לא, אז תבוא הביתה איתנו. זה סיפור מאוד יפה, זה בלתי אפשרי, זמן שבית המקדש היה קיים. למה? בגלל שקורבן פסח כבר נשחט לפני כמה שעות, וזה צריך לשחט על כל מי שאוכל את זה. כשכתוב פה שכל מי שרוצה לאכול, בא, כל מי שרוצה, זה משפט שזה אבסורד, אי אפשר להגיד משפט כזה. אז מה המשפט הבא? השתהכה. לשנה הבאה אנחנו תהיה בארץ ישראל. אז פה השאלה ברמב״ם, עד כדי כך, או עד איפה, אז שוב, אין לי ספק שיש אלה שמבינים את הרמב״ם פה, זה נוסח שבחוץ לארץ רק לגבי הלך מעניה. אני חושב שצריכים להסתכל בכל נוסח ההגדה ולהתחיל לשאול את עצמנו, נו, מה מתאים לארץ ישראל, או לזמן שבית המקדש היה קיים, ומה מתאים לזמן של החורבן. הגריז זה רבלבל סולובייצ'יק, הבריסקי רוב, הוא שם לב לכל מה שאמרתי, והוא הגיע למסקנה בריסקאית שמוכרח להגיד שלספר הלכה זה גם כן נחשב כסיפור יציאת מצרים. שהלכות חלק מן הסיפור, ככה הוא רצה להגדיר את זה. הוא מביא את העניין הזה לעסוק בהלכות הפסח וצריך עין. אני לא בטוח מה המילה הבאה. והלכות הפסח לסיפור יציאת מצרים. מה שייכות אולי צריך להיות. מה שייכה אולי צריך להיות. ומוכרח מדברי התוספת, זה לא רק בסיפור הנס יציאת מצרים מתקיים הסיפור יציאת מצרים, אלא גם בלימוד הלכות. ועל כן הוא חייב לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה. ובזה יש לבאר מה דעית בהגדה של פסח חכם ומה אומר, מה עדות חוקים משפטתיים, אשר ציווה השם אתכם. ואתה אומר לו, כהלכות הפסח, אם אתם אומרים, אפיקומן. וצרכין דהרי בסיפור יציאת מצרים, ומה זה שאומר ואף אתה אומר לו כהלכות הפסח? אז הוא אומר שבסופו של דבר מוכרח להיות שגם סיפור זה חלק, שגם הלכות חלק מן הסיפור. אבל זה נכון מה שאומר פה, אבל באמת הוא מפספס את הנקודה המרכזית. מה הנקודה המרכזית? שפעם באמת ההלכות היה העניין המרכזי. תסתכלו עכשיו במקור 17 ותראו מיד שכל מה שאני אמרתי היום זה נמצא פה. חוץ מכל הראיות, אבל זה ההגדה של פסח של הנציב. זה נקרא אמרי שפר, יכול להיות שאפילו יש לכם בבית ואתם לא יודעים. זה ספר שאפשר לרכוש. כהולך מעניה, אז נו, זה משפט בעייתי. הוספה והקדמה זו לגוף ההגדה נתחדשה בבבל. נו, מישהו תביא לי ראיה שזה נתחדשה בבבל. ארמית, נכון, השפה. רוב ההגדה בעברית. אגב, היה אחד הבעלי התוספות, אמר שאפשר להגיד את זה בכל שפה שאתם מבינים, והבעל תוספות שאמר את זה, אני חושב זה רבי יוחנן, שהוא היה חי בלונדון. אז באמת, כתוב שהוא היה מספר את זה לכל אלה שלא הבינו את לשון הקודש, הוא אומר, זה בלז, אבל כנראה הלז שלו באמת היה אנגלית. אנחנו לא חושבים לפעמים, הבעלי התוספות שהגיעו ללונדון, נכון? אז אבל היו כמה שהגיעו ללונדון, בסדר. אז פה הוא אומר שזה בא מבבל, וסוף הוא יוכיח השתהכה. זה אומר, זה אומר את זה במפורש, זה לא יכול להיות שמשפט הזה בא מזמן של בית המקדש הקיים. וכן מוכח מהלשון ארמית, זה הראיה השני שאמרנו. וכך כתוב הרמב״ם, תחילת סדר אגדה, נוסח חדש שנהג בישראל בזמן הגלות, שבעיקר סיפור יציאת מצרים יש נפקא מינה בין זמן שבית המקדש קיים וישראל יושבים על אדמתם, בין בזמן הזה שישראל מפוזרים בגלות בארץ לא להם. ובזמן שבית המקדש קיים היה עיקר סיפור יציאת מצרים על הפסח, על קורבן פסח. הקורבן פסח היה העניין המרכזי כשהבית המקדש. מה שהוא בא להזכירנו שפסח השם הפתה בני ישראל במצרים, שזה עיקר של הלילה. בגלל זה קראנו לחג הזה פסח. אבל על דברי המצה לא היה רוב דברים. לא דיברנו כל כך אז על המצה. מה שאין כן בזמן הזה, עיקר סיפור יציאת מצרים בא על המצה, מה הוא בא להזכירנו. שאומרת, זה נכון שהמצה מסמל את זה, והקורבן פסח מסמל את זה. הוא אומר, היום אנחנו מדברים הרבה יותר על המצה, ומתעלמים כמעט מהקורבן פסח, לא, פעם זו לא היה ככה, המצה זו, אבל עניין זה בזמן שהיה קורבן פסח, היה סיפור אגדה על עניין של פסח. איך היה ולמי כדרך הקרים דבל לתכליתו איש לפי כוחו, אבל אודות מצה לא דיברו הרבה. כי אם תודה על הנס שגאה לקדוש ברוך הוא, אבל משחרב בית המקדש, ישראל בגולה, הוא להפך. אין עיקור סיפור על דבר הפסיכה, אלא על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אגב, נחזור למשנה והדיבור של רבן גמליאל. זה הגיע בעמוד 3. רבי גמליאל אמר שכל שלום השלושה מפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מעצמור. פסח על שום שפסח המקום על פתי בני אבותינו במצרים, מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים. נו, יש טעות פה במשנה. מה כתוב בהגדה שלכם? אתם זוכרים? לא הספיק בצקם. רבי גמליאל, אגב זה מצחיק אפילו, רבי גמליאל אומר כל מי שלמה שלושה בפסח לא יוצא ידי חובתם, אז אנחנו מנסים לקיים את רבי גמליאל, אבל מה אנחנו עשינו? שינינו את מה שרבי גמליאל אמר. מה רבי גמליאל אמר בשעת מעשה, מה הוא אמר? צריכים לדבר על פסח, על מה הנקודה של פסח, שזה עיקר הנס, שבאמת, שהוא פסח, על הבתים שלנו, הרג את המצרים והציל את בני ישראל, אבל אפילו על מצה מה דיברו, מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים. אגב, עכשיו אתה מסתכל על זה, ומבין באמת בצורה יותר טוב את מה שהנציב טען. הוא אומר, היה שינוי פה. ואנחנו רואים שבכמה וכמה מקרים, ההגדה שלנו עשה איזשהו שינויים ממקורות תנאיים, מגמתיים, כדי ללמד דברים מסוימים, מה שהנציב מצביע, באמת, יש הבדל מה שהנציב אמר, מה שאני אמרתי. הוא אמר בכלל, יש הבדל בזמן בית המקדש, לעכשיו. אז זה באמת הדבר הגדול שאני אמרתי. נכון, מיד אחרי. סליחה, נכון, רבי גמליאל, גם היה רבי גמליאל בזמן, נכון, גם היה רבי גמליאל בזמן... לא, רבי גמליאל אמר את הדברים. לאו דווקא. לא, לאו דווקא. יש יותר מרבי גמליאל אחד. זה תלוי איזה רבי גמליאל מדובר.
אבל יש כבר את זה, רבי גמליאל,
נכון. נכון. אז לא יודעים, זה כנראה לא אותו רבי גמליאל, להפך. זה רבי גמליאל הנכד. יש רבי גמליאל, שם רבי גמליאל, רבי גמליאל עוד פעם. זה לא בטוח איזה, אני לא יכול להגיד מהמשנה באיזה רבי גמליאל מדובר. אבל אפילו אז, רבי יונה שאני קראתי, שעשו את הסדר בבית שלו, בבית דוזן בלוד, גם שם עיקר היה עדיין על הלכות. במשך הזמן, משהו קרה, במשך הזמן, באמת, כל ההלכות של קורבן פסח, בסדר, אני לא צריך עכשיו לדבר. הבן חכם, שהייתי מלמד אותו את כל הלכות הפסח, אני לא צריך ללמד אותו. אגב, יש מקור פה, אני אמצא את זה, כן, מקור 23, זה משהו הפוך, אני לא יודע מה להגיד על זה. אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ותלמוד ומדרש ואגדות, ואם עם הארץ הוא יעסוק בהלכות הפסח בפסח. לא, זה כל כך מעניין, למה? בגלל שעם הארץ צריכים ללמד אותו מה לעשות. אחר כך תהיה בלגן. אז למי אתה יכול ללמד את כל הדברים היפים? רק לתלמיד חכם שכבר יודע את הלכות. אחרת תהיה בעיה, בגלל שמאוד קל לפסול את הקורבן פסח. מאוד קל לעשות דברים שלא צריכים לעשות. אז פה זה כאילו יצא הפוך על הפוך. אבל מה קרה? אין לנו קורבן פסח. אין לנו קורבן פסח, אז אני לוקח את הרמב"ם עכשיו, עם כל ה-16 מצוות, אני סוגר את הרמב"ם, וזהו, אני פטור מכל זה. אז עכשיו אני רק צריך להתייחס לזה. מה המצווה המרכזית? זה מצווה של סיפור. אז באמת הסיפור בא במקום ההלכות. זה מה שאני מנסה להגיד. הסיפור בא במקום ההלכות, ולא שלא סיפרו אז. וחוזרים עכשיו לרשי. יש מצווה והגדה. מה רשי אמר מצווה להגדה? זה פסח מצו מרור, נכון. אוכלו את זה, אבל גם כן הסבירו מה זה. הסברה. צריכים לאכול את זה, צריכים לקיים את המצווה, אבל גם כן צריכים לדעת למה אנחנו אוכלים את זה. אבל עכשיו, כשאין לנו בית המקדש, אז כל עניין וכל העיסוק של קורבן פסח זה כבר לא רלוונטי. אז מה אנחנו עושים במקום זה? אז אנחנו עכשיו, יש לנו הרבה יותר זמן לעסוק בסיפור. אז הסיפור בא במקום ההלכות. ושוב אני אומר, אם מסתכלים על הטקסט של ההגדה, אנחנו רואים, פשוט עשו שינויים. עשו שינויים ממשניות, עשו שינויים מברייתות, וזה מגמתי. למה? בגלל שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. והיה צורך באמת להפוך את המסר של הלילה למצב עכשווי שאנשים יבינו את זה. אם אילו היו יושבים ורק מדברים על קורבן הפסח, אז זה היה קצת, אולי זה לא היה כל כך אפקטיבית. אבל פה אנחנו רואים דבר מעניין ששינו את זה. ואפילו שינו את הדברים של רבי גמליאל, שמר צריכים להגיד את הדברים האלה בפסח. לא יודע, זה לא עניין של רפורם וקונסרבטיב, למרות שמאוד קל. זה לפי דעתו של הבן אב מלמדו, זה המצווה. אבל מה שמעניין, שבאמת היה פה איזושהי החלטה לשנות את ה... נכון, שינו את הפוקוס, אבל לא היה ברירה, פשוט לא היה ברירה. ועכשיו אנחנו מבינים את הרמב"ם הזה. זה נוסח האגדה כשאנחנו בגלות. נכון, וזה הסיבה שביום כיפור, וגם כן, בפסח אנחנו מסיימים את הלילה ואומרים לשנה הבאה בירושלים. בגלל שאלו הימים שאנחנו חסרים בירושלים הכי הרבה. בגלל שיש שינוי לגמרי. עם כל הכבוד לחזנים שאומרים על הכהן שהיה עושה ככה, זה לא אותו דבר כשהכהן גדול עשה ככה. אז נכון, אז היה שינוי. היום כבר לא אומרים שנה הבאה. בגלל שיש הרבה יהודים באמריקה שקנו איזושהי חלקה בהר הזיתים, אז כבר לא אומרים שנה הבאה בירושלים.